כן, עד איפה הגענו?
כן, ראינו את ה...
זה ניחו בזה עד המרום, אבל יש פרק כמה
מילים. כן, ראינו את התורות שלו. שינה
תשובת מימוני, ומסביר למה זה לא סותר את החידוש שלו לגבי מוחזק ב...
רגע, אנחנו בשמיית הזין.
בוא,
אז אני לומד גם את שמיית הזין, רגע אחד.
שמיית
הוו
פרק ג'
רגע אחד. זאת אומרת, הוא רצה לטעון שהתשובת מימוני עומד בסתירה למה שהוא אמר קודם.
תראה, אמרו, ולכן נראה.
ולכן נראה, זאת אומרת, אם העד, מתי אני אומר שזה דבר שבערווה? כשהעד אומר, מודה שהייתה פה חזקת איסור והוא בא להתיר. אבל אם גם לפי העד זה לא היה חזקת איסור, אז זה לא נקרא דבר שבערווה. עכשיו, אז הגענו עד הדיבור המתחיל וניחה בזה. אני אקרא מכאן, בסדר. וניחה בזה, מת על פי היסוד הזה, הוא רוצה להסביר את הגמרא בתחילת מסכת גיטין. וניחא בזה, עד אמרו ריש פרק כמה דגיטין. אבל אחא, אומרת הגמרא, ואת הגמרא שם שואלת כך, שם מדובר שהשליח שמביא את הגט, נאמן לומר, בפני נחתם ובפני נחתם. והעדות שלו היא עדות על כך שהגט נכתב לשמה. אז הגמרא שואלת, איפה שמענו? הרי הוא עד אחד. איך אתה סומך על עד אחד? הרי עד אחד נאמן, אותה שאלה שהגמרא שאלה אצלנו, במקום שאין חזקת איסור. אבל במקום שיש חזקת איסור, עד אחד לא נאמן. וחוץ מזה, הרי דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. זאת אומרת, יש פה שתי בעיות, כן? או תלוי איך מסבירים את הגמרא, אז תלוי מחלוקת הראשונים. אבל מכל מקום, הלשון של הגמרא היא כמו הלשון אצלנו. אבל לאחד, התחזק איסור הדשת איש, הווה לדבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. כך אומרת הגמרא. אז הוא רוצה להסביר. שבאמת הטענה השנייה דאב אלה דבר שבערווה מתבססת על הטענה הראשונה כיוון שיש פה חזקת איסור זה דבר שבערווה וכיוון שזה דבר שבערווה אז אין דבר שבערווה פחות משניים אבל כדי שזה יהיה דבר שבערווה צריך להניח שיש בו חזקת איסור שהרי אם העד יעיד באופן שלטענתו לא הייתה פה חזקת איסור אז גם אם הוא מעיד בדבר שבערווה, אין סיבה שלא נאמין לו. אז כך הוא רוצה לפרש את הגמרא. אבל אחד, התחזק איסור הדשת איש, וגם לפי העד יש פה חזקת איסור. שהרי האישה הזאת היא בחזקת נשואה, בחזקת מקודשת. הווה לדבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. והיינו משום, בכל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד נאמן, אפילו בדבר שבערווה. אבל איך הדעיק הדבר שבערווה, אף על כך דלקה חזקה, לא מימן, אבל איך הדעיק הדבר שבערווה, מה הוא מתכוון לומר? רגע. אז לכאורה הוא אומר פה שני דברים שהם סותרים אחד את השני. מצד אחד הוא אומר, הלשון של הגמרא, אבל אחד דהתחזק איסור הדשת איש, הווה לדבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים, והיינו משום דכל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מימן. כל אחד אלו התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מימן. מאיזה דין? לכאורה, זה לא קשור דווקא לאשת איש, אלא בכל מקום שאין חזקת איסור, עד אחד נאמן. אבל איך הדעיק הדבר שבערווה, אף על גב דלק החזקה, לא מימן עד אחד, אני לא מבין, הרי הוא, הרגע אחד, הרי הוא, המהלך הקודם שלו, היה לומר ש... רגע, נראה, אני רוצה לראות עוד פעם להיות בטוח, שכך, כמו שהסברנו, רגע אחד. אז כמו שהסבר, באמת, רגע, הלכת להתחזק איסור הדשת איש, אבי לדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים, והיינו משום די כל זמן, דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מימן. אבל לך דעיק הדבר שבערבה, אף על גב דליק החזקה, לא מימן עד אחד. לכאורה הוא אומר פה דבר, מסתירה מיני ווי. זאת אומרת, אני אסביר את זה, אני אסביר. הגמרה, אני אסביר את הגמרה. כתוב כך, שואלת הגמרא כך, ולרבא, רבא סובר שהצורך של השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה כדי להעיד שהגט נכתב לשמה. הוא מביא גט מחוץ לארץ, שם לא בקיאים לכתוב את הגט לשמה, אז הוא צריך להעיד שהגט נכתב לשמה. שואלת המראה, למה אתה סומך על עד אחד? לבית רי. אז אומרת המראה, התשובה של הגמרא הראשונה, עד אחד נאמן באיסורים. ועל זה שואלת הגמרא, האם הוא דאמרין על עד אחד נאמן באיסורים, כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן. זה לא התחזק איסורה. אבל לאחד התחזק איסורה דשת איש, הווי דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. עכשיו, את השאלה הזאת של הגמרא, אפשר להבין בשתי צורות. לפי הגרסה הזאת שעכשיו קראתי, אז השאלה היא שאלה אחת. ואת הגמרא שואלת כך, מה תענית לי עד אחד נאמן באיסורין? אם הוא דאמרין על עד אחד נאמן באיסורין, כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן. אנחנו לא יודעים מה החתיכה, היא אסורה ומותרת. אין פה חזקת איסור. אז כשאין חזקת איסור, עד אחד נאמן. אבל האחד התחזק איסור עד אשת איש, הווה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. את שאלת הגמרא היא שאלה אחת, אבל כאן שהרי יש חזקת איסור של אשת איש, אנחנו יודעים שהאישה הזאת הייתה אשת איש, אז ממילא זה מוגדר כדבר שבערבה, ובדבר שבערבה יש דין שאין עד אחד נאמן, צריך שני עדים. לפי הפירוש הזה יש פה שאלה אחת, והשאלה היא מצד דבר שבערבה. הגמרא שואלת, לכאורה איך אתה מקבל את העדות של השליח? הרי יש פה שאלה של דבר שבערבה, ולמה יש פה דבר שבערבה? כי הוא הוחזקה כאשת איש. והחזקת אשת איש שלה מגדירה את הדיון כדיון בדבר שבערבה. ובדבר שבערבה עד אחד לא נאמן. זה פירוש אחד. אבל יש פה גרסה אחרת. הגרסה השנייה גורסת, יש פה גרסה בצד, אבל שהגמרא שואלת כך, אי מורדה אמרין על עד אחד נאמן באיסורים, גון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, שאין בה חזקת איסור, אבל אחד התחזק איסור עד אשת איש, והווה דבר שבערבה, ותמוספים פה וו, והווה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. זאת אומרת, אז לפי הגרסה הזאת יש פה שתי שאלות. מה אתה משווה לספק, לחתיכה, ספק חלב, ספק שומן, שעד אחד נאמן? שם הוא נאמן כי אין חזקת איסור. אבל כאן יש חזקת איסור, אפילו בלי דין דבר שבערבה. אני יכול להקשות, איך אתה סומך על עדות של עד אחד? הרי יש פה חזקת איסור, ועד אחד לא נאמן במקום חזקת איסור. שאלה אחת. שאלה שנייה, והווי דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. מלבד השאלה הראשונה, שהרי לכאורה עד אחד לא צריך להיות נאמן, כי הרי יש פה חזקת איסור, אני שואל עוד שאלה. הרי לכאורה יש פה דבר שבערבה, והשאלה השנייה באמת לא זקוקה להנחה שהנחנו בקושייה בשאלה הראשונה. יש פה שאלה של דבר שבערבה גם בלי חזקת איסור. העד מעיד להתיר את הגט כדי שאישה תוכל להתגרש בו. אז זה נקרא דבר שבערבה. אין דבר שבערבה פחות משניים. זאת אומרת, לפי הגרסה השנייה, יש פה שתי שאלות, שתי שאלות נפרדות. אז עכשיו, אז עוד פעם, לפי הגרסה שכתובה לפנינו, אז השאלה של הגמרא היא, יש פה חזקת איסור אשת איש, וכיוון שיש פה חזקת איסור אשת איש, זה מגדיר את הדיון כדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. ואת אני לא שואל מצד העד שמעיד נגד חזקת איסור, זה לא מטריד אותי. מה שמטריד אותי זה שיש פה חזקת איסור שמגדירה את הדיון כדיון בדבר שבערבה. זאת אומרת, אין אפשרות לדון על דבר שבערבה בלי ש... בלי שנניח שיש פה חזקת איסור אשת איש. רק אז אתה יכול להגדיר את הדיון כדיון שדבר שבערבה. לפי הגרסה השנייה, זה לא כך. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, הגמרא שואלת, הרי עד אחד לא נאמן נגד חזקת איסור, ושאלה שנייה, הגמרא שואלת, גם בלי חזקת איסור. יש פה שאלה של דבר שבערבה. אין דבר שבערבה, פחות משניים. כך לכאורה, אפשר, שני פירושים בגמרא, ולכאורה שני פירושים שתלויים בשתי הגרסאות. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, הרי הוא בנה יסוד, השף שמיתה הניח יסוד קודם כל. מה היסוד שלו? שעד אחד, הרי הוא שאל שאלה. יש לנו הרי כלל שלמדנו דבר דבר מממון, כמו שבממון הוא הוכיח, שעד אחד לא נאמן גם במקום שאין חזקה, כך טען השף שמיתה, עד אחד לא נאמן בממונות גם כשאין חזקה, אז היה צריך להיות הדין שגם בדבר שבערבה עד אחד לא נאמן במקום שאין חזקה, כך לכאורה היה צריך להיות הדין. והטענה שהוא טען, שאתה רואה שבמרה מרוטנבורג השליח שאמר לאישה הרי את מקודשת לי, על פי עדות העדים, הוא, לפי המהר"ל מרוטנבורג, נאמן להתיר אותה בלי לתת לה גט. כי אנחנו מאמינים לו שהוא באמת לא רצה לקדש אותה לעצמו. ועל יסוד זה מתירים אותה בלי גט. זה המהר"ל מרוטנבורג. והשאלה שהוא שאל, איך אתה מאמין לו? הרי צריך שני עדים, זה דבר שבערבה. אז אמר השף שמיתה, והרי העדים שמעו אותו אומר לה, הרי את מקודשת לי ונותן לה טבעת. אז הם שמעו אותו שהוא מקדש אותה לעצמו. אז יש פה חזקת איסור, והוא בא עכשיו כביכול להגיד שהיא מותרת. איך אפשר להאמין לו בדבר שבערבה? והרי מדובר בו דבר שבערבה במקום חזקת איסור. אפשר לשמעו אותו אומר לה, הרי את מקודשת לי. איך הוא נאמן? זה השאלה שהוא שאל. התשובה שהוא תירץ, שבאמת באופן עקרוני זה נכון, ודאי שעד אחד לא נאמן במקום חזקת איסור אשת איש להתיר אותה, כן, להגיד שהיא מותרת, מה פתאום שנאמין לעד אחד? אלא כאן הנקודה היא, הוא אמר שהטענה שהשליח טוען שהיא אף פעם לא הייתה אסורה. אם אדם בא ומעיד על אשת איש, הוא מודה שהיא הייתה אשת איש, רק הוא רוצה להגיד שמהיום היא מותרת, אז אני אומר, אתה לא נאמן, עד אחד לא נאמן. במקום שאדם מודה שהאישה הייתה אסורה, הוא לא נאמן להתיר אותה, מכאן הוא לאבא. אבל כאן הרי הוא טוען, אף פעם היא לא הייתה אסורה, היא בכלל לא אשת איש. הרי הטענה שלו היא שבכלל היא לא נתקדשה. מדוע? משום שהוא לא התכוון לקדש אותה לעצמו. הוא אמר, הרי את מקודשת לי, אבל הוא לא התכוון לקדש אותה לעצמו. אז לטענתו אף פעם לא הייתה פה מציאות של אשת איש, של דבר שבערבה. אז זה הפירוש של השף מיתה. זה לא עומד בסתירה, זאת אומרת כך. שוב, הטענה שהוא טען, איך אתה מאמין לו בדבר שבערבה? הרי בדבר שבערבה גם במקום שאין חזקת איסור, הדין הוא שהיה צריך להיות לא נאמן כמו בממון כשאין חזקה, כשאין חזקות, ואם כך, אז גם כאן איך אתה מאמין לו? אז התשובה שהוא עונה, משום שלטענתו אין פה דבר שבערבה, זאת אומרת, לטענת השליח אף פעם לא היה פה דבר שבערבה, כי אף פעם לטענתו לא הייתה אשת איש. אף פעם לטענתו היא לא הייתה אשת איש. עכשיו, מה תגיד? הרי הוא נתן לה טבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי? הרי לא התכוון לקדש אותה בכלל. לטענת העד, היא אף פעם לא הייתה אשת איש. מתי אני אומר שבדבר שבערבה, גם אם אין חזקת איסור, כשאדם נאמן, זה כשהוא בא, הוא מודה, יש מקום לומר שהוא לא נאמן, עד אחד לא נאמן, זה כשהוא מודה שיש פה דבר שבערבה. אבל כאן לטענתו לא היה אף פעם דבר שבערבה. זה הטענה שטען, טוען השם שמייטה. עכשיו, לכאורה, בזה הוא רוצה גם להסביר את הגמרא. הגמרא בגיטין שקראנו. אז הוא אומר, ונראה, וניחה בזה, עד אמרו ראש פרק כמה דגיטין. אבל לך דעתך זה כיסור הדשת איש, הווה לדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. אז הוא מסביר, מה הכוונה של הגמרא? אז קודם כל רואים שהוא גורס בגמרא, כמו הגרסה שלפנינו, שהסברנו שלכאורה, השאלה של הגמרא היא שאלה אחת. אין פה דבר שבערבה, מדוע משום שאף פעם לא הוחזקה כאשת איש? אז זה כתוב בגמרא. אבל לחד איתך זה כיסור הדשת איש, אבל לדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. אז הוא מסביר, מה כתוב כאן? והיינו משום, דכל זמן דלא יתחזק איסור הדשת איש, עד אחד מימן. כל זמן שלא יתחזק איסור הדשת איש, עד אחד מימן. זאת אומרת, אם אין חזקת איסור אשת איש, עד אחד נאמן. אבל איך דעיק, אבל מה זה האבל שלו? אבל איך דעיק הדבר שבערבה, אף אגב דלק החזקה. עד אחד נאמן כל זמן שלא יתחזק איסור הדשת איש.
אבל יש להם פה תירוץ, מהיערות פה יש להם תירוץ.
מה אתה אומר?
יש להם בהיערות פה תירוץ מהשאר יושר, מה
שהרב
שואל.
כן, הוא מקשה את הקושייה הזאת.
זה כן, הוא מסביר מה הוא מתכוון.
רגע אחד.
פה בהיערה.
רגע. כן, חבץ... דבר שבערבה דעי הייתה אשת איש וגם מחיי גם לדלק הדין חזקה גיגון דאיתרא וכדומה מכל מקום עבד דבר שבערבה משאין כן כאן דלדברי העד לא היה כאן מעולם דבר ש... הפירוש הוא, אני אומר, צריך לומר, זאת אומרת, צריך לומר שכוונתו, עוד פעם, אני רק רוצה שננסות להבין מה הוא אומר, מה הוא שואל, איך הוא למד בגמרא. כמו שאמרנו, את הגמרא אפשר ללמוד בשתי צורות. אפשר להבין שיש פה שאלה אחת, ואפשר להבין שיש פה שתי שאלות נפרדות. ההבנה שיש פה שתי שאלות נפרדות אומרת שהגמרא שואלת משני כיוונים. היא אומרת, הרי לכאורה העד הזה לא צריך להיות נאמן משתי סיבות. סיבה אחת, עד אחד לא נאמן במקום חזקת איסור. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, עד אחד לא נאמן בדבר שבערבה. כן? והמושג דבר שבערבה לפי זה הוא לא תלוי במושג חזקת איסור. זאת אומרת, כשזה נוגע לעניינים של דבר שבערבה, עד אחד לא נאמן. זה דרך אחת להסביר את הגמרא. דרך שנייה להסביר את הגמרא, זה שהשאלה של הגמרא היא שאלה אחת. כדי שנגדיר את המציאות שאנחנו דנים עליה כדבר שבערבה, צריך חזקת איסור. חזקת איסור אשת איש. אחרת זה לא דבר שבערבה. זאת אומרת, השאלה של הגמרא היא, הרי מה פתאום אתה מאמין פה לשליח שהוא עד אחד? הרי פה יש חזקת איסור אשת איש. ואם יש חזקת איסור אשת איש, אז ממילא זה דבר שבערבה. ואם זה דבר שבערבה, אז עד אחד לא נאמן. זאת אומרת, לפי הלשון השנייה, הפירוש עכשיו הצענו, אז הפירוש הוא כדי להגדיר את זה כדבר שבערבה, צריך שיהיה פה חזקת איסור. בלי חזקת איסור, זה לא מוגדר כדבר שבערבה. לפי הלשון הראשונה, אז המושג דבר שבערבה לא תלוי. יש פה שתי שאלות נפרדות. אז המושג דבר שבערבה לא תלוי בחזקת איסור. כל דיון בנושא של דבר שבערבה, גם בלי קשר לחזקת איסור, עד אחד לא נאמן. אז השאלה הראשונה של הגמרא היא שאלה מצד החזקה, עד אחד לא נאמן נגד חזקה, והשאלה השנייה של הגמרא היא מצד דבר שבערבה, ודבר שבערבה לא תלוי בחזקת איסור. אבל לפי הגרסה שלפנינו, ולכאורה זו הגרסה גם שהוא מביא, אז לפי הגרסה שלפנינו, זו הגרסה שלו, אז יש פה שאלה אחת, עד אחד לא נאמן נגד דבר שבערבה, בעניינים של דבר שבערבה, אבל מה מוגדר כדבר שבערבה? מה עושה את זה דבר שבערבה? חזקת איסור. בלי חזקת איסור זה לא דבר שבערבה. אז מה הוא רוצה לומר? אני קורא עכשיו את מה שהוא אומר. וניחא בזה, עוד פעם, לא לשכוח אחד, מה היסוד שלו? היסוד שלו שכשבא עד, ולטענתו לא היה פה בכלל דבר שבערבה, זה לא נקרא שהוא מעיד נגד דבר שבערבה. כי לטענתו של העד, לא היה פה דבר שבערבה. כמו במקרה של השליח. הרי מה השליח בא ואומר? האישה אף פעם לא הייתה מקודשת. אם הוא היה מודה שהיא הייתה מקודשת, והוא בא להתיר אותה, אין לו נאמנות. אין לו נאמנות. אבל אומר השם, שמה הייתה? הרי היהודי הזה בא וטוען, אני אף פעם לא קידשתי אותה לי עצמי. אז היא אף פעם לא הייתה אשת איש. אז לטענתו, כיוון שאף פעם לא הייתה אשת איש, אז זה לא נקרא שהוא מעיד מדבר שבערבה. זה שהוא מעיד שהיא אף פעם לא הייתה אשת איש, זה לא נקרא דבר שבערבה. כך לומד השם שמה הייתה. אז הוא אומר, לפי ההסברה הזאת אני יכול להסביר את הגמרא. מה הגמרא שהבאנו? עכשיו, כמו שאמרתי, לא לשכוח, הוא מסביר את הגמרא לפי הגרסה שגורסת שיש פה שאלה אחת. מה השאלה של הגמרא? השאלה של הגמרא היא, הרי איך אתה מאמין לשליח שהביא את הגט ממדינת הים? הרי יש פה חזקת איסור אשת איש, וממילא זה יוצר את הדיון, מגדיר את הדיון, כדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. עד אחד לא נאמן לדבר שבערבה. אז מה הוא רוצה עכשיו לפרש? וניחא בזה, הדה אמרו ריש פרק כמה דגיטים, אבל לך הדה התחזק איסור אשת איש אבל לדבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. והיינו משום שכל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מאמן. זאת אומרת, הוא מסביר את הגמרא, כמו שאמרתי, אבל מה הוא אומר? והיינו, משום שכל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מאמן, עד אחד נאמן כל עוד שאין חזקת איסור. עד אחד נאמן כל עוד שאין חזקת איסור. אבל המשפט הבא שלו לא מובן. מה המשפט הבא? אבל איך הדעיק הדבר שבערבה אף אגב דלק החזקה לא מאמן. הרי אתה גורס, אתה גורס כמו הגרסה שלא מוסיפה וב. אם כך זה שאלה אחת, כדי להגדיר את זה שדבר שבערבה צריך חזקת איסור. אז לכן אמרתי, יש פה לכאורה סתירה למה שהוא אמר בהתחלה. בהתחלה הוא אומר, והיינו משום שכל זמן דלא התחזק אישור הדשת איש, עד אחד מאמן. אחרי זה הוא בא, זאת אומרת, לעד אחד יש נאמנות כל עוד אין חזקת איסור של אשת איש. נו, הרי לכאורה זה דבר שבערבה. אז מה אתה אומר? לא, זה לא נקרא דבר שבערבה. כי כדי להגדיר את זה כדבר שבערבה צריך חזקת איסור. נו, אז מה אתה אומר אחר כך? אבל איך הדעיק הדבר שבערבה? אף אגב דלק החזקה לא מאמן עד אחד. אלא אם כן אומר, אבל אז זה לא יצא לפי הגרסה שהוא גורס, כי הוא לא גורס וב. אז נגיד שהוא מבין, מה שהוא כתב, והיינו משום כל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש, עד אחד מאמן, אין הכוונה איסור הדשת איש. והיינו כל זמן דלא התחזק איסור, עד אחד מאמן. אז זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, אבל איך הדעיק הדבר שבערבה, אף אגב דלק החזקה לא מאמן עד אחד. זאת אומרת, אם אני יכול להבין את מה שהוא שואל, אבל זה בתנאי שנגרוס שיש פה שתי שאלות. אבל בשביל להניח שיש פה שתי שאלות צריך לגרוס וב. לגרוס את הוב. הוא לא גורס את הוב. והוא גם לא היה צריך להכניס את המשפט כל זמן דלא התחזק איסור הדשת איש. המילים דשת איש מיותרות. כל זמן דלא התחזק, והיינו משום דכל זמן דלא התחזק איסור עד אחד מאמן. אבל כאן יש חזקת איסור. אז שהגמרא שואלת, למה אתה מאמין לו? וחוץ מזה, גם אם לא היה חזקת איסור, הרי זה דבר שבערבה.
מהפסקה הקודמת, שנראה שהוא באמת מבין שיש התחזק איסור, אבל יש דבר
שבערבה
ויש דברים שונים.
מה?
הוא אומר שלגבי החידוש של המערה מרוטנבורג, אז הוא אומר שלכאורה יש הבדל בין דבר שבערבה, שבו לומדים דבר דבר ממון, לבין חזקת איסור, שזה שני דברים שונים.
מהפסקה הקודמת מה הוא חידש? הוא חידש שבמקום שלטענת העד המעיד לא היה פה דבר שבערבה, במקרה כזה עד אחד נאמן. אם לטענת העד, מתי אני אומר שעד אחד לא נאמן בדבר שבערבה? כשהעד מודה שיש פה דבר שבערבה. אבל אם העד טוען שאין פה בכלל דבר שבערווה, אין פה דבר שבערווה, אז באמת עד אחד נאמן, עד אחד נאמן. אז 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 אני יכול להבין, באמת אני אומר עוד פעם, אני יכול להבין את השאלה שלו, אבל בתנאי שאני גורס, היה צריך להיות גרסה של וב, אפילו אני מוכן להידחק אפילו בלי הוו, אבל ההבנה צריכה להיות שיש פה שתי שאלות. שאלה אחת, שעד אחד לא נאמן נגד חזקה, זה שאלה אחת, חזקת איסור, לאו דווקא חזקת איסור אשת איש, חזקת איסור. ושאלה שנייה, כשיש פה דבר שבערווה, שגם לפי טענת העד יש פה דבר שבערווה. אז אם הוא מודה שיש פה דבר שבערווה, הוא לא נאמן. עכשיו, העד, השליח שמביא גט במדינת הים, ודאי שהוא מודה שיש פה דבר שבערווה. הוא מודה שהאישה הזאת היא אשת איש. הוא בא להתיר אותה על ידי הגט. אז הוא שואל את הגמרא, עד אחד לא נאמן. אבל איך הדעיק הדבר שבערווה, אף אגב דלק החזקה לא מאמן עד אחד. עיין ברן פרק התקבל, עיין ברן פרק התקבל, גבי האומר לשליח, צווה קדש לאישה שאסור בכל אנשים, מה כתוב שם? אדם שלח שליח לקדש לו אישה, כן? הגמרא דנה, אדם שלח שליח לקדש לו אישה, ובינתיים השליח לא חזר אליו. שליח לא חזר אליו, לא אמר לו, קידשתי לך, לא קידשתי, נו, מה עכשיו היהודי הזה עושה? אדם שלח שליח. בזמננו זה לא בעיה, אבל בזמנם זה הייתה בעיה. אתה שולח שליח למקום מסוים, לקדש לך אישה, השליח לא חוזר. נו, ואתה בינתיים רוצה להתחתן. נו, מה אתה תעשה? מה הספק? הספק הוא, כל אישה שעכשיו אתה תקדש, אולי היא קרובה של אותה אישה שהשליח קידש לך.
אבל רב, אם זה אישה שאין לה אימא ואין לה
לא אבא מן.
ואין לה בנות, אישה שאין לה אחיות, אין לה בנות, אישה לאף אחד.
אז אין לך חינמי, אז תחפש אישה כזאת. אז זאת אומרת, הוא אסור בכל אישה שיש לה קרובות. בכל אישה שיש לה אימא, שאין לה בעל, או שיש לה בת, או יכול להיות שהשליח קידה, אנחנו לא, הגמרא דנה, אם יצא מתוך הנחה, שליח עשה, חזקה שליח עושה שליחותו, הוא קידש לה, אבל יכול להיות שעכשיו אני מקדש את הקרובה שלה. אז, 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 אז הוא, כך, זה הלשון של הגמרא. אסור בכל אנשים שבעולם. אז הוא אומר, ומשום דעתם, ודאי קידש אחת, ולא נודע איזו, אבל אי דבר שבערווה, ולא מימן עד אחד, אפילו ליקה חזקה, וכמו שכתבתי ודוק. מה הוא מתכוון לומר? מתעוררת פה שאלה לכאורה, כן? יבוא השליח, הוא שלח אותו לקדש. ואחרי זה יבוא, אני אמרתי, השליח לא חזר. אבל מה הדין? השליח כן חזר. כן? והוא אומר לו, קידשתי לך את פלונית. האם אפשר לסמוך עליו? או אי אפשר לסמוך עליו. השליח חוזר ואומר לו, קידשתי לך את פלונית. אז, 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 אז אני מתעוררת כאן שאלה, זאת שאלה שהרן שאל, שלכאורה איך אתה מאמין לשליח? איך אתה מאמין לשליח? אתה שלח את השליח לקדש אישה. ההנחה היא שהוא בא ואומר קידשתי, אבל הוא אומר לך גם את מי הוא קידש. אבל מי אמר? מי אמר? אז אומר, ועל ידי זה שהוא אומר לך את מי הוא קידש, אתה יכול לקדש גם נשים אחרות. כי אם הוא אומר לך קידשתי את לאה, אתה יכול לקדש אחר כך נשים אחרות שלא קרובות שלה. אדם יכול לשאת כמה נשים, אבל השאלה איך אתה יכול לסמוך עליו? הרי זה דבר שבערווה. אז הוא אומר, ומשום דעתם ודאי קידש אחת, ולא נודע איזו, הוולי דבר שבערווה, ולא מימן עד אחד, אפילו אם לקח חזקה, וכמו שכתבתי, ודוק. זאת אומרת, כיוון שהוא מאמין לו שהוא קידש, וחזקה שהוא קידש, ולא נודע איזו. הוולי דבר שבערווה, ולא מימן עד אחד, אפילו לקח חזקה, וכמו ש... זאת אומרת, לכאורה, יש מקום לשאול, איך אתה מאמין לו? כן? אבל הדבר שבערווה, ועד אחד לא נאמן, אפילו במקום שאין חזקה, כי דבר שבערווה לשיטתו, של השף מייטה, זה לומדים דבר דבר מממון, וכמו שבממון, גם כשאין חזקה, לא סומכים על עד אחד, אז גם בדבר שבערבה לא סומכים על יד אחד. אומר השם שמייתא, אחר כותבי זאת, מצאתי בשו"ת מעריק, העריך בעניין זה, ועיין שם שכתב, דמן הדין, היה לנו לומר, דאישה נאמנת לומר, מת בעלי, מי דדעה וענידה, דנאמנת על עצמה, כי דאלפין עלמי וספרה לה, ואף על גב דעה ודבר שבערבה, ואינו פחות משניים, אי לב משום דאיתך זה כיסורה. עוד פעם, המעריק בתשובה אומר כך, מן הדין היה לנו עודן לגבי אישה שאומרת מת בעלי. כן? אישה שאומרת מת בעלי. הרי באישה שאומרת מת בעלי, מצאנו דיון בראשונים. האם הנאמנות שלה היא נאמנות דאורייתא, או הנאמנות שלה היא נאמנות רק מדרבנן. אז אומר המעריק, מן הדין היה לנו לומר שאישה נאמנת לומר מת בעלי. מן הדין. היה לנו לומר שאישה נאמנת לומר מת בעלי, והוא אומר, מי דדעה וענידה דנאמנת על עצמה? כי דאלפין עלמי וספרה לה. אי הרי זה דבר שבערבה, איפה שמענו דבר כזה? שאדם יהיה נאמן, עד אחד יהיה נאמן לומר, יהיה נאמן לומר שהוא מותר, אף על גב דעה ודבר שבערבה, ואינו פחות משניים, כן? אז לכאורה איך אתה מאמין? אילב משום דאיתך זה כיסור. מעניין. זאת אומרת, הוא רוצה לומר ש...
איתך זה כיסור
המקילה. מה?
זאת אומרת שפה, איתך זה כיסור המקילה.
ההפך, לא, איתך זה כיסור, זאת אומרת, הוא אומר, הוא רוצה להסביר למה באמת אישה לא, למה אנחנו זקוקים להיתר המיוחד של אישה, בדיוק, כאילו מדרבנן, למה זקוקים להיתר מדרבנן? אז אומר המעריק, מן הדין הייתה אישה נאמנת על עצמה, כי דאלפינן וספרה לה, ואף על גב דעה ודבר שבערבה, ואינו פחות משניים, אומר המ... אז הוא מקשה קושייה, אז דבר שבערבה, אילב משום דאיתך זה כיסור. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? שדאיתך זה כיסור, בדבר שבערבה יש בעיה. אבל במקום שאין איתך זה כיסור, אפילו בדבר שבערבה, עד אחד נאמן. רק שיש חזקת איסור, אז עד אחד לא נאמן. וכן הדעת מכרעת, דלא אמרינן. זאת אומרת, אומר המעריק, וכן הדעת מכרעת, דלא אמרינן אין דבר שבערבה פחות משניים, אלא דווקא איכה שבשעה שמעיד עליה עד אחד להתירה, היא בחזקת איסור ערבה. זאת אומרת, המעריק אומר שהחידוש שאין דבר שבערבה פחות משניים, נאמר רק במקום חזקת איסור שהיא ערבה. אז היא לא נאמנת להתיר. אבל מקום שאין חזקת איסור, אז גם עד אחד נאמן, וגם היא צריכה להיות נאמנת. אלא הבעיה היא שיש חזקת איסור. חזקת איסור היא יוצרת את הדין של דבר שבערבה. כך למד המעריק. בלי חזקת איסור, זה בניגוד למה שהוא אמר קודם. הרי הוא אמר, ניסה לומר, שהדין הזה שאין עד אחד נאמן דבר שבערבה, כיוון שאתה לומד אותו דבר דבר מממון, הוא לא תלוי בחזקה, גם בלי חזקות. אם יש דיון בדבר שבערבה, עד אחד לא נאמן. והמעריק אומר, לא נכון. הסיבה שבגללה אנחנו זוכים לדין מיוחד, יותר מיוחד, באישה שאומרת מת בעלי, כי יש פה חזקת איסור. והחזקת איסור היא היוצרת היא מגדירה את הדיון כדיון בדבר שבערבה. אז זה טענה אחת. אז אומר, אלא דווקא איכה שבשעה שמעיד עליה עד אחד להתירה היא בחזקת איסור ערבה וכו'. ועוד, כיוון דין גמרינן דבר דבר מממון, איכה למימר דון מינה ומינה, ומה אתם להוציא? זאת אומרת, המעריק פשוט לא הפוך ממה שאמר קודם השם שמייתא. השם שמייתא טען שבממון יש לו הוכחה שעד אחד לא נאמן, גם במקום שאין חזקות. והמעריק פשוט לא הפוך, שמה שאומרים שעד אחד לא נאמן בממונות, זה לא נאמן להוציא. עד אחד לא נאמן להוציא ממון, אבל כי יש חזקה. אז כל הסיבה שבגללה, והוא ההפך, הוא רוצה לומר, מזה ראיה, שגם בדבר, גם שאני לומד דבר דבר, מממון, על דין, דבר שבערווה, זה רק כמו בממון, כשהעת בא להוציא מחזקה, אבל אם הוא לא בא להוציא מחזקה, אין חזקה, אז במקום כזה, גם בדבר שבערווה, וגם בממון, עד אחד נאמן, רק הוא מניח הנחה פשוטה, שבממון, זה שעד אחד לא נאמן, זה להוציא מחזקה, להוציא מחזקה, זה מה שהוא אומר, ועוד, כיוון דגמרינה, דבר דבר מממון, איקה למימר, דון מינה ומינה. זאת אומרת, את הדין שקיים בממונות, אתה מעביר אותו כמו שהוא, הגזרה שווה מעבירה אותו כמו שהוא, לדבר שבערווה. ומה אתה, מה הכוונה? מה אתה, בממון? אין עד אחד נאמן להוציא ממון מחזקתו, אף כאן להוציא אישה מחזקת איסור או מחזקת אתר, אין עד אחד נאמן. וכן מוכח ריש פרק כמה דגיטים, הוא מוכיח מהסוגיה בגיטים, שכל הדין של דבר שבערווה הוא רק במקום חזקת איסור. בפריך, אי מורדה אמרינה, מהשאלה של הגמרא, אי מורדה אמרינה עד אחד נאמן באיסורים וכולי, אבל אחד התחזק איסור הדשת איש, אתם רואים, הוא גרס בגמרא כמו לפנינו, ולטענתו זאת שאלה אחת, אין פה שתי שאלות. הגמרא שואלת, הרי אחא התחזק איסורא הוה דבר שבערווה, כן? זאת אומרת, חזקת איסור היא גורמת לכך שזה מגדיר את הדיון כדבר שבערווה. בלי חזקת איסור זה לא דבר שבערווה, זה מה שהוא אומר, ואין דבר שבערווה פחות משניים. משמע דאילו התחזק איסורא דאשת איש לא הוה אמרינן הוה דבר שבערווה. זאת אומרת, זה הדין של דבר שבערווה תלוי בזה שיש פה חזקת איסור של אשת איש. אז ממילא לשיטתו, הפוך. אבל אומר השף שמיים, השאלה היא מה מעריק את הרץ על הראיה שהביא השף שמיים, אבל זה מה שהוא שואל. לעניות דעתי נראה שהוא חולק עליו ביסוד. הרי הטענה של המעריק היא שבממון פשוט לו, שעד אחד לא נאמן בממון רק במקום חזקה. אבל מקום שאין חזקה, עד אחד נאמן, גם בממון. אז כשאני אומר שהוא לא נאמן בממון, זה כשהוא בא להוציא מחזקה.
אתה המעריק שאומר שביד הוא בא לסתור את החזקה בעצם.
מה?
המעריק.
נכון, 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 אז הוא אומר. ולעניות את
תלוי בדעתו שם?
זה באותו מקום.
כן, זה לא קשור
להבנה שלו ביד. לא, אם אתה בונה, אם אתה אומר שכל הסיבה שאתה מגדיר את הספק או את הדיון כדבר שבערווה זה בגלל החזקה, אז שיש בידו, זה לא חייב להיות קשור, כשיש בידו, אז זה מבטל את החזקה, וממילא זה כבר לא דבר שבערווה. הכל פעמים הוא אומר, ולעניות דעתי נראה, אמת השם שמייתא אומר, לגבי ממון, אפילו איך דינו להוציא ממון מחזקתו, נמי בי שניים, וכאי דסימנים וסימנים ועד אחד יניח. כן? כמו שמצאנו, דיברנו על זה כבר, שיש מקום לדון בראיה שהוא הביא. כן? השף שמייתא נקט כדבר פשוט שמהסוגיה של סימנים וסימנים ועד אחד יניח, רואים, הוא שאל שאלה, למה עד אחד לא נאמן? הרי אין פה חזקת ממון, אין פה חזקה, אין פה חזקה, אנחנו לא יודעים למי הממון הזה שייך, אין פה חזקה, וכיוון שאין פה חזקה, אז למה עד אחד לא נאמן? מכאן הוא הוכיח שבממונות עד אחד לא נאמן, בממונות עד אחד לא נאמן, גם במקום שאין חזקה. אנחנו אמרנו, שלכאורה זה יכול, נצטרך לומר שזה, לכאורה זה, הראיה שלו זה קושייה על המעריק. איך המעריק יתרץ? הרי אתה רואה שבסימנים וסימנים ועד אחד, עד אחד לא נאמן. אז אמרנו, שלכאורה המעריק יתרץ, הרי מה אנחנו דנים? הנחת השף שמייתא היא שהעובדה שהמציאה נמצאת אצל המוצא, כן, הרי מה מדובר פה? אדם מצא מציאה, בא אדם אחר ואומר מה שאתה מצאת נותן בסימנים, אבל גם בא השני ונותן בסימנים, ובא מצד, ולטובת אחד לטובת אחד מהתובעים, הוא מביא עד שמעיד שמעיד שהחפץ הזה שייך לפלוני, לכאורה לטובת אחד מהם. אז הדין הוא שהוא לא נאמן. הדין הוא שהוא לא נאמן. והשאלה שהשמע אתה שואל, למה הוא לא נאמן? הרי פה אין חזקה. אז אמר השף מייט, הראיה שבממון לא מאמינים לעד אחד גם בלי חזקה. אני אומר, המעריק לכאורה יתרץ שזה לא נכון, ולא נכון להגדיר את המציאות כאן שאין חזקה. אמרנו, הרי התורה אומרת שכל מי שמוצא אבדה הופך להיות שומר על האבדה. אבל בדרך כלל שומר צריך להתמנות על ידי הבעלים. אני צריך להגיד לך, תשמור לי. ואז חלים עליך דיני השמירה. אתה שומר חינם, שומר שכר, כל פעמים אתה שומר, ויש לך התחייבויות כלפיי. אבל כאן, הרי אדם מצא מציאה, הוא לא יודע מי הבעלים. אלא מה? התורה קבעה שאתה שומר על האבדה. אמרנו, שומר, פירושו של דבר, שכשאתה מחזיק בחפץ שעליו אתה שומר, אתה מחזיק אותו בשביל הבעלים. אתה כביכול יד של הבעלים. כי החפץ שנמצא אצלך מוגדר למעשה כנמצא אצל הבעלים. אדם שיפקיד חפץ אצל מישהו יכול להקדיש אותו. אתה לא יכול להקדיש דבר שהוא לא ברשותך, אלא זה נחשב ברשותו של הבעלים. עכשיו, אדם מצא אבדה, באה התורה ואמרה לו, אתה שומר. למי אני שומר? לבעלים. מי הם הבעלים? אני לא יודע. יתברר, אחר כך, בעתיד, יתברר מי הבעלים. אבל באופן בסיסי, אני שומר בשביל הבעלים. אז מה אומר השף שמה? יגיד המעריק, מה אתה אומר שהוא לא נאמן? אתה רואה מכאן שאין נאמנות לעד אחד גם במקום שאין חזקה? יש פה חזקה. הרי החפץ מוחזק על ידי השומר בשביל הבעלים. החפץ מוחזק על ידי השומר בשביל הבעלים. וזה הסיבה, דרך אגב, למה, מה הדין? בסימנים וסימנים ועד אחד, מה הדין? אומרת הגמרא, יניח. מה זה יניח? יניח, הכוונה היא, לא יוציא אותו מרשותו, עד שיתברר באופן מוחלט מי הבעלים. עד שיתברר באופן מוחלט מי הבעלים, אסור לך להוציא אותו מרשותך. מדוע? משום שאתה שומר. אין לך רשות, להוציא אותו. אתה שומר. אתה לא יכול לקחת אותו, זה לא הפקר. החפץ הזה עכשיו, באו שני אנשים, זה נתן סימן וזה נתן סימן. אז למי תחזיר? אין לך יכולת להחזיר. הרי בא עד אחד, אז עד אחד לא נאמן, להוציא את החפץ מרשות השומר ולקבוע, תן את זה לו, כי זה שלו. למה? כי אני מחזיק את זה בשביל הבעלים, אני לא יודע בשביל מי, אולי אני מחזיק את זה בשבילו. על כל פנים, מה? אמרנו בפעם שעברה שיכול להיות שהשף שמיית מבין, כמו שהוא רצה להגיד במעריק, כמו שהוא רצה להגיד במערה מרוטנבורג, שהפירוש הוא, לטענת, מתי שייך, לפי היסוד שלו לכאורה אפשר ליישב, אבל אנחנו מצד שני נוכל להבין את המעריק להבנה שלו. השף שמיית טען הרי שכשבא השליח שקידש, אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, הוא נאמן לומר שלא, הוא לא התכוון. מדוע? הרי הוא שאל, הרי זה דבר שבערווה. לא, לפי טענת השליח לא היה פה דבר שבערווה. כי הרי הוא לא קידש אותה לעצמו. אז באותה צורה הוא ידמה את זה גם לממונות. בממונות הרי, כשבא העד ואומר, החפץ הזה שייך לפלוני, אז הוא אומר, למייסה אתה לא היית אף פעם שומר למישהו אחר? אתה שמרת בשבילו? זה הטענה של העד. אתה שמרת בשבילו. ואף על פי כן, אתה רואה שהוא לא נאמן. אף על פי שכן, הוא אומר, אתה רואה שהוא לא נאמן. על כל פנים, לדעת המעריק אנחנו נוכל לומר שבאמת הוא לא מקבל את הסברה הזאת. זה סברה מחודשת, הסברה הזאת. כי השומר מחזיק את החפץ לביילים, וכשבא העד ואומר תן את זה לפלוני, מבחינתו של השומר זה הוא כאילו מעיד נגד חזקת ממון, אני מחזיק את החפץ בשביל הביילים. יכול להיות שהביילים זה ראובן, זה לא שמעון, אתה אומר זה שמעון, אולי זה ראובן. אני מחזיק, אני לא יודע למי אני מחזיק, אבל למי שאני מחזיק אני מוחזק. זאת אומרת, יש פה חזקה, זה לא נכון לומר שאין פה חזקה, זה לא נכון לומר שאין פה חזקה. על כל פנים, אז השם שמיתה אומר מתכנגד המעריק, ולעניות דעתי נראה דגבי ממון אפילו איך הדיינו להוציא ממון מחזקתו נמי בי שניים, וכאי דסימנים וסימנים ועד אחד יניח, וכן מאי דהראש ריש פרק כמה דמציע. זאת אומרת, השם שמיתה הביא שתי ראיות, ראיה נוספת הוא הביא, ואין עד המסייע פותר ממחויב שבועה ואינו יכול להישבע משלם. הרי זה הראיה השנייה שלו. הרי יש לנו דין שעד המסייע פותר משבועה. עד המסייע פותר משבועה, אפילו משבועה דאורייתא. אבל אם האדם לא יכול להישבע, הנתבע לא יכול להישבע, והוא חייב לשלם, ובא עד עכשיו, בא עד לסייע לו, אז הדין הוא שהוא חייב. למה הוא חייב? משום שהעד המסייע לא יכול לפתור אותו, ואתם אינו להוציא, עד רבה להחזיק. זאת אומרת, שם העד בא, העד מעיד להחזיק, הוא לא מעיד להוציא, כן? הרי, ואף על פי כן אתה רואה שהוא לא נאמן, הוא חייב לשלם, כי חל עליו הדין של מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז לכאורה שם העד מעיד להחזיק, לא מעיד להוציא. אז ממילא הוא רוצה, הוא משם הביא ראיה, משם הוא הביא ראיה, שעד המס... זאת אומרת, משם הוא הביא ראיה שבממונות עד אחד לא נאמן לא להוציא ולא להחזיק. לא להוציא ולא להחזיק. מי הוא? גבי דבר שבערבה נראה, דעת כאן לא יליף דבר דבר יעמון, אלא איך? אז הוא חוזר על היסוד שלו. עד כאן לא יליף דבר, למדנו את הגזרה שווה של דבר דבר מממון, אלא איך הדוודאי אית בדבר שבערבה. לטענת העד יש פה דבר שבערבה, אבל איך לדברי העד מעולם לא היה פה דבר שבערבה, אינו בכלל דבר דבר מממון, ועד אחד צריך להיות נאמן. עד אחד צריך להיות נאמן. אז זה המהלך שלו. אבל כמו שרואים במעריק, רואים שהמעריק, הוא למעשה יוצא שהוא חולק על המעריק. המעריק סבר שפשוט היה, רואים שהמעריק היה, אפילו לא טרח להוכיח, פשוט היה לו שבממון, כשאני אומר שעד אחד לא נאמן, הוא לא נאמן להוציא ממון מחזקתו. אין לו נאמנות להוציא ממון מחזקתו. עכשיו, איך באמת המעריק יתרץ את הקושיה, את השאלה השנייה שלו? הרי הראיה השנייה שהוא הביא, הוא הביא מדין עד המסייע.
הראש.
אז יכול להיות שהמעריק חולק על הראש. הראש עצמו הוא לא פשוט. זאת אומרת, זה שעד המסייע פותר משבועה, זה חידוש. חידוש. שעד המסייע יכול לפתור משבועה. אז הראש נוקט שעד המסייע באמת פותר. אבל, ויותר מזה, לא רק שפותר, הוא פותר, זאת אומרת, נגיד כך, אף על פי שהוא פותר, כן, הוא לא פותר במקום שכבר נתחייב ממון מדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם. אז יש פה שני חידושים של הראש. חידוש אחד מצד אחד שעד המסייע פותר משבועה. חידוש שני, שבמקום שהוא כבר נתחייב מדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם, כיוון שבפועל, הרי אני אסביר מה הציום. הרי הראש אומר כך, אדם נתחייב, למשל, אדם נתחייב שבועת מודה במקצת. כן? אדם, מה פירוש? התובע תבע אותו 200, הוא הודה ב-100 וכפר ב-100. הודה ב-100 וכפר ב-100. אז הוא חייב להישבע עכשיו על ה-100 שהוא כפר, שהוא באמת לא חייב. צריך להישבע. עכשיו, מה הדין אם הוא לא נשבע? אם הוא לא נשבע, הוא משלם. זה הדין. אם הוא לא נשבע, הוא משלם. עכשיו, אומר הראש, אבל אם הוא יביא עד, עד אחד, עד אחד, שהוא פטור מהתשלום של המאה הנותרות, הרי הוא דל מאה, רק יבוא עד אחד ויעיד לטובתו, שאת המאה, את המאה, את המאה השניות הוא לא חייב. זאת אומרת, מה הוא טען? נגיד ככה, התובע תבע אותו 200, הלוויתי לך 200. הוא אומר, לא נכון, הלוויתי לי 100. הלוויתי לי 100, לא הלוויתי לי 200. עדינו, חייב שבועת מודעי מקצת. הוא יביא עד שיעיד שההלוואה הייתה של 100 ולא של 200, אז הוא יהיה פטור. זה אומר הראש. עד המסייע פותר משבועה. הראש אומר קל וחומר, אם הוא נאמן לחייב שבועה, קל וחומר שהוא נאמן לפתור משבועה. כך אומר הראש. אז עד המסייע פותר משבועה דאורייתא. עכשיו, מה יהיה הדין? אומר הראש, מה יהיה הדין במקום, נראה את זה שם, שנהיה בטוחים, הנה, הוא אומר כך, רגע, הנה, רגע, איפה הוא הביא את הראיה, את הראיה מהראש, זה אחד, פרק ב', הנה, כן, מה הדין אם בעד, מת לא בעד, תובע את חברו 200, הלוויתי לך 200, אתה חייב לי 200. אומר הנתבע, אני זוכר שהלווית לי 100. אני זוכר שהלווית לי 100. אבל על המאה הנותרות, כן? על המאה הנותרות, אני לא זוכר. יכול להיות שהלווית לי, יכול להיות שלא הלווית לי. זאת אומרת, הוא לא כופר. אם הוא היה כופר והיה אומר, אתה הלווית לי 100 ולא 200, היה חייב שבועה דאורייתא. אבל כיוון שהוא מודה לו במאה, ועל המאה השניות הוא אומר, אני לא יודע, איני יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אז חל פה דין שנקרא, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. הוא צריך להישבע, כיוון שהוא הודע בחלק מהתביעה. כיוון שהוא הודע בחלק מהתביעה, הוא צריך להישבע. אבל הוא לא יכול להישבע על המאה הנותרות, כי הוא אומר, אני לא יודע. הוא אומר, אני לא יודע. אז אומרים לו, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. מה יהיה הדין? אם הוא יביא עד שיעיד שבאמת ההלוואה הייתה של 100, הוא לא זוכר, אבל העד מעיד שההלוואה הייתה של 100, אומר הראש, במקרה כזה הוא לא יהיה פטור, הוא לא יהיה פטור משלם. במקרה כזה הוא לא יהיה פטור משלם. זאת אומרת, מתי אתה פטור? כשאתה יכול להיפטר על ידי שבועה, כן? אז במקום שאתה תישבע, אתה מביא עד ואתה פוטר את עצמך. אבל מקום שאתה לא יכול להישבע, אתה מודה, אבל אתה חייב להישבע, אבל אתה לא יכול להישבע. במקרה כזה, עד לא יפתור אותך. עד יכול לפתור אותך מחיוב שבועה כשאתה יכול להישבע. יש לך את היכולת להישבע ולהכחיש את התובע. אבל כשאתה אינך יכול להישבע, עד לא יפתור. עד לא יפתור. אז מבינה, השם שמע איתה, מה הפירוש? למה עד לא יפתור? הרי לכאורה, אז אומר השם שמע איתה, רואים מכאן, שהראש מגדיר את המציאות של מתוך שאינו יכול להישבע משלם כחיוב ממון. ועד אחד לא יכול לפתור אותך מחיוב ממוני. מוטל עליך חיוב ממוני, אכל עליך חיוב ממוני, לא חיוב שבועה. מדוע לא חל עליך חיוב שבועה? כי אתה לא יכול להישבע. אתה מודה. מה פירוש מודה? אתה מודה שאתה לא יודע. אז אתה לא יכול להישבע. כיוון שאתה לא יכול להישבע, העד לא יפתור אותך. אז קודם כל, זה עצמו חידוש. אז אמרתי, חידוש ראשון של הראש, זה הדין של עד המסייע פותר משבועה. זה חידוש, זה לא מוסכם. הראש סובר כך. הרבה ראשונים סוברים כך. אבל זה לא מוסכם. חידוש שני, שבמקום שהוא חייב שבועה והוא לא יכול להישבע, עד אחד לא יועיל. המעריק יכול לחלוק על זה. הוא יגיד שאם באמת עד המסייע פותר משבועה, אז יכול להיות שהוא יפתור משבועה, אז הוא יפתור גם מהדין שמתוך שאינו יכול להישבע משלם. כי הוא לא יודע, הוא לא יכול להישבע. אבל העד אומר אני יודע. והרי בסופו של דבר אתה מחייב אותו לשלם בגלל שבאמת מוטל עליו חיוב שבועה, רק הוא לא יכול לקיים אותו. אז הקצות הגדיר שזה נקרא מצב, הקצות מגדיר את המצב כעדות ממון במקום שאין חזקה. והמעריק יגיד מה שייך. ראשית, יכול, כמו שאמרתי, הוא יכול לחלוק על עצם הדין. ושנית, מי אמר שאין פה חזקה? יש בו חזקת ממון, אתה בא להוציא מאותו נתבע. אתה בא להוציא מאותו נתבע. אז יכול להיות שבגלל זה העד האחד לא נאמן. זה לא דומה למצב שאין חזקה בכלל. כך לכאורה אפשר לומר. קודם כל, זאת שיטת השב שמייטה. טוב, נעצור כאן.